אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב באולפן רדיו סול. כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם, והאורח שלנו הפעם חבר הכנסת אילן גילאון, המנצח הגדול בפריימריס במרץ. צהריים טובים לך.
אמא, לאיזה פחד המוזיקה הזאת ואיזה קול רב.
לא, אני חשבתי שמהחקירה הצולבת זה הפחד.
זה הפחד. וזהו, אני מנצח הגדול, לא, בחייך שאול.
תשמע, להתמודד ולזכות במקום הראשון, זה מנצח גדול. בדרך כלל אומרים, אתה יודע, שאת הסגן של בר כוכבא לא זוכרים, אבל אתה זכית הראשון, אז תמיד יזכרו אותך.
האמת, קבעתי עם עצמי ככה, שאחרי הקדנציות שהייתי, אם אני לא אקח בהליכה, ושמת לב הליכה שלי לא משהו, אז אני צריך ללכת הביתה. אבל בסדר, זה קרה ככה, והכל בסדר. וזה מאוד חשוב כמה אנשים בסופו של דבר נכניס, זה עיקר המאמץ. כי אתה יודע, אנחנו מפלגה מושלמת, הרי מרץ, חוץ מזה שחסר לנו מצביעים קצת.
כן, אבל אתה יודע, לפחות על פניו, מרץ מציגה רשימה מעניינת. בין השישייה הראשונה, יש נציג ערבי, חבר הכנסת, שכבר הוכיח את עצמו, איסאווי פריג', יש נציג דרוזי, ויש גם נציגה אתיופית. ואני חושב שזה מוסיף איזשהו נופך.
אין ספק שזה גירלנדה, הייתי אומר. זה חנוכיה של, של כל מה שיש בתוך החברה הישראלית. שתי פמיניסטיות, אחת נכה עם עדה לא ברורה כל כך, אתה יודע, הרומנים והבולגרים לא ברור מה הם, טורקים או טורקים לא מפותחים, כל מיני דברים כאלה, אבל הכל בסדר מבחינתנו. ואנחנו בעיקר מייצגים את המעמד של המלצרים במסעדה הזאת שנקראת מדינת ישראל. ועל כן, ויש לנו גם במקומות אחרי השישה הראשונים שציינת, עוד אנשים שכולם מייצגים את כל האומה הישראלית, הייתי אומר, בצורה מדהימה ביותר, כי אנחנו מפלגה עיוורת לדת, למין, לצבע, לגזע, לנטייה מינית, שופטים אנשים רק על פי מעשיהם. וככה אנחנו גם פועלים כל השנים.
אז אני אוכל לשפוט אותך ואת הדברים שאתה אומר, ואתה אומר דברים כדורבנות, לאחר התשעה באפריל, עם הרכב כזה, אתם צריכים להביא 6-7 מנדטים לפחות.
אני מניח שאנחנו נצליח, אם נעשה מאמץ נכון, ונעבוד בכיוון הנכון, כי אנחנו עובדים קשה, אבל לא תמיד יש תוצאות לדברים האלה. היות ואלה הם אנשים, כפי שאתה ציינת אותם, ויש גם שם את אבי דאבוש, ויש את גבי לסקי, ויש את אבי בוסקילה, ויש אנשים נוספים, זו מסה קריטית של בני אדם שיכולים לדבר גם בשפת הלב, ולא רק בשפת השכל. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. לשמאל, אחת הבעיות שהיו לו בעבר, זה היא יכולת לא רק להגיד את הדברים, אלא לגרום ריגוש לאנשים כשהם אומרים את הדברים. יש פילוסוף צרפתי שקוראים לו בודרי. דרך אגב, שאול, הצרפתים הביאו דברים נהדרים לעולם. חוץ מהחוק לאי הפללת ראש הממשלה, הם הביאו דברים לעולם. אחד מהם היה שבודרי אומר שלא תמיד חשוב רק מה אתה אומר, אלא מה אנשים מרגישים וחושבים שאתה אומר. וכאן אנחנו צריכים כנראה עוד קצת. אבל בהחלט, אם כל אזרח היה שואל את עצמו פעם ביום מה הוא נותן למדינה שלו, אבל פעם ביום מה המדינה שלו נותנת לו בחזרה, כלומר, כל יום הוא אלטרואיסט, כל יום הוא אגואיסט.
לא, אבל אתה לא אמור, אתה לא אמור לשאול מה המדינה נותנת לך, אתה אמור לשאול
אתה
מה
אמור
אתה נותן למדינה.
אתה אמור בהחלט, אחי, כי זה בדיוק הטעות, ואני אומר לך את זה בתור סוציאליסט, נגישיסט את הדבר הזה. אתה כל יום תשאל את עצמך מה אתה נותן למדינתך, וכל יומיים תשאל את עצמך מה היא נותנת לך בחזרה.
השאלה עוד פעם, בפרופורציה בין מה אתה נותן, אחי, למה אתה מקבל, מה אתה מצפה.
אנחנו, אתה יודע, אם יש מומחיות שיש לי, זה להגיד את כל התורה על רגל אחת. אתה יודע למה?
למה?
כי יש לי רק רגל אחת. וכל התורה על רגל אחת היא, ואהבת לרעך כמוך, ואם אתה לא תאמר את זה, והאיזון הזה לא יהיה קיים, אז יש בעיה של סולידריות, וזאת הסולידריות.
תרשה לי עכשיו לשאול אותך.
כן, בבקשה, שוקי.
אתה פעיל די חברתי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על כל הרקורד שלך, פעלת בהרבה נושאי רווחה, נושאי נכים, ועם זאת, מרץ מציגה עמדות שמבחינת רווחה, זה המפלגה המושלמת להגיע לבחירות, והעם לא נותן את הקולות. למה?
כי אי אפשר להפריד. אתה יודע, אני, כשאומרים לי, אני בקטע חברתי, אני איתך, אני מאוד מודאג. אין קטע חברתי. זה לא קיים בכלל. אין שמאל לא סוציאליסטי, כמו שאין סוציאליזם לא שוחר שלום, כמו שאין שוחר שלום שלא מצביע על פתרון קונקרטי, כמו שאין פתרון קונקרטי זולת חלוקת הארץ. ולכן, אם אני רוצה לסכם את התפיסה בגדול של מרץ, ובצורה חדה ביותר היא מבוססת על חזונם של שלושה נביאים. למה אני אומר נביאים? כי אני צללתי בתוך מקורותיי לראות מה מקורות המוסר שלי, אוקיי? כי כל אחד יש לו את המקורות מוסר שלו אצלו. ואני אומר, עמוס, ישעיהו, ירמיהו. כלומר, חלוקת העושר זה עמוס, או כמו שאצלנו באשדוד קוראים לו עמוס, הוא הנביא הסוציאליסט, והוא מדבר על צדק, צדק תרדוף, ולא תשוגר, ויתום ואלמנה. ישעיהו שמדבר על חיתתו חרבותם לעתים, אני מת על ארץ ישראל השלמה ההיסטורית מתוך התנך, כל כך אוהב אותה שאני מוכן להסתפק בחלק ממנה, כי אני בהחלט מאמין בנצח ישראל, כי אני ציוני. כי ההורים שלי הביאו אותי חזרה למקלט שלי כאן, ומאז המדינה הזאת היא מדינת היהודים וכל אזרחי האחרים שחיו בתוכה, צריך להיות ברור. והנביא השלישי, המגניב בין הנביאים, יש כאלה טוענים שהוא היה לוקח ציפרלקס, כאילו ירמיהו.
בכדי להירגע מפעם לפעם. בכדי להירגע מפעם לפעם.
כן, הוא היה מגניב, לא יודע, אולי הוא לוקח
דברים. כן, אבל אתה יודע, למה שהתכוון שוקי, הוא רצה להוביל אותך לזה.
לא, אני יודע למה הוא התכוון.
שהוא אומר, מה הוא בעצם אומר? הנה, מרץ עוד פעם לפני בחירות. ואילו מרץ הייתה משווקת את הנושא החברתי, היא הייתה מקבלת יותר מנדטים, כי זה דבר שכבר מוכח.
חוצה ימין, חוצה שמאל, חוצה הכל.
כל הדברים האחרים זה דברים שנתונים בוויכוח. יש ככה ויש ככה.
אבל זו חצי אמת, ואנחנו, אתה יודע מה, אנשים שאומרים את כל האמת כולה, אין חלוקה בדברים הללו. אין דבר כזה שמאל חברתי וימין מדיני, ואין גם להפך מזה. ראיתי את זה במרץ דווקא, אחד שמדבר על שמאל מדיני וימין כלכלי. זה קשקוש, אין דבר כזה, הכל בסופו של דבר, חלוקת העושר, חלוקת הארץ, חלוקת הדת מהמדינה. זה שלוש כאלה, אבל הם שלובים, חבר'ה. ואני נמאס לי כבר אתה יודע, האידיאולוגיה של, איך קוראים לזה, קדימה, איקאה, וואטאבר,
יש אולי עתיד. להיות מרץ מרכז.
תראה, רשת קדימה לשעבר הודיע ממש לפני חצי שעה שהיא פורשת מהפוליטיקה.
נו, ומה?
לא, אני אומר, אז אתה מזכיר את קדימה. אבל אני רוצה דווקא להוביל אותך לנושא אחר. אנחנו יושבים פה בפארק אפק שבראש העין.
כן.
100 מטרים מפה, אנחנו בקו אחד עם כפר קסם. וזה אולי מעיד שיכולים לחיות ביחד גם ערבים וגם יהודים.
כי אם אתה תיגש עכשיו,
אם אנחנו נצא עכשיו מהאולפן, ונלך עכשיו למסעדת פלפלה שבכפר קסם, אתה תראה שהמסעדה אומה בני אדם, הרבה מאוד קציני צבא, הרבה מאוד הרוב יהודי ורק מעט ערבים. זאת אומרת, שזה נותן גושפנקה לכך שבעצם אפשר לחיות ביחד.
חבר'ה, מה אתם קניתם את הקשקוש הזה שהאדם למאבק נולד? כולנו נולדנו להרבות שמחה ולהעמיד קיים בחיים חד פעמים האלה, שאין לנו מספיק זמן כדי לחיות אותם. אתה באמת חושב זה האינטרס של הציבור הרחב? זה אינטרס של אנשים שרוצים לפצל, לפלג. אתה יודע, אומרים, הערבים נוערים לקלפיות באוטובוסים. קשקוש, הרי רוב האנשים מתים מלחץ דם ומסכרת. זה עיקר הבעיה. אבל אם ביבי יגיד, הסוכרתיים נוערים לקלפיות באוטובוסים, זה לא עושה רושם על אף אחד. כי הוא הרי רוצה להיות מגן העם. וכדי להיות מגן העם, אתה צריך ללכת לדוקטרינת אין פרטנר. לעלות צינה ומסתמה, ותראו שזה קורה לא רק בינינו לבין הערבים. זה קורה בין כולם. כי ככה מושלים.
איך תסביר שהאמירה של ביבי, הערבים רצים לקלפי, גרמה ליותר תושבים לצאת ולהצביע לימין? והשמאל הולך...
אני אחריע את הבחירות בעצם.
אני לפני דקה הסברתי, לא מהאנשים שבאים בטענות ל... אני מאמין בחוכמת ההמונים. ואני חושב שהשמאל במשך הרבה מאוד זמן, מתוך תפיסת עולם שהוא רוצה לנצח את כל האנשים כל הזמן, אין לו את המגע הרגשי, תראה, מגע כזה. לא מטריד חמינית, זה... שתבין. פה הקושי הגדול, בסך הכל, בואו נגיד מאיפה שמאל, מאיפה ימין, כי אנשים לפעמים שוכחים את המקורות ההיסטוריים. השמאל מגיע מהאספה הלאומית הצרפתית בזמן המהפכה, בצד שמאל ישבו העיקרים, העניים, הפועלים, התכונים, והזה, ובצד ימין העשירים, התכונים, הצילים והמלוכנים. זה החלוקה. אני שייך למעמד מסוים שבאופן טבעי, אני בתוך השמאל, אני בכלל חושב ש... בן אדם שלא רוצה לזהות את מקורותיו, איך קוראים לזה בעברית? הוא בן אדם מניאק, אני לא מחבר את זה. אני, כל מה שאני מייצג בחיים שלי, זה את אותו ילד מהבלוק, מהשכונה, ילד עם צרכים מיוחדים, בן לפועלת ייצור פשוטה, שהייתה אורזת תפוזים בבית אריזה. זה האתו שלי, לשם אני שייך, ואת זה אני מייצג.
אבל אתה יודע שאילו למשל, כל אדם שהיה מגיע לקלפי והיה מצביע, היו בודקים גם את תלוש השכר שלו, היה מסתבר שיותר עניים מצביעים לימין מאשר האחרים.
בוודאי, ואתה יודע מה, מדברים על פוליטיקה של זהויות, אז תסתכל מה עשו המפאיניקים בהתחלה, וזה הברוגע שיש לנו עם רוב האנשים כאן, הם לקחו את הרב תרבותיות הזאת, ובמקום לעשות לו את הדבר היקר, המקורי ביותר שהיה למדינת ישראל, לקחת את כל הטעמים והריחות והצבעים והצלילים ולעשות תרבות מקורית ישראלית אחת, הם ניסו לעשות את כולנו לפולנים, ואז באים עכשיו מירי רגב וכל הקום למשוררת שאמרה קאדה בולשיט, כן, ומשתמשת את זה כקרדום הפוך, כלומר לנהק את מעמד. פעם קראנו לזה מעמד הפועלים, אני אקרא לזה מעמד הלא זכיינים. אני מסתכל כל פעם בכיכר רבין, בכל מוצא שבת יש לך פעם דרוזים, ופעם הומואים, ופעם אתיופים, ופעם נכים, וכל האנשים האלה זה אותו דבר, זה נובעים מאותה בעיה. זה מעמד הקשת. ואותו צריך לחבר ולהבין שזה האינטרס המשותף של כולנו. הרי, אתה יודע, בסך הכל יותר הגינות בתוך החלוקה הזאת, פחות חמדנות, היא תיתן לכולם מצב הרבה יותר נוח לחיות בו. לי יש תוכנית מפורטת, אין לך את החמש שעות שאני צריך אותם פה, ברמה הכלכלית שאני יכול להגיד גם איך לדעתי צריך לעשות זה לשמור גם על הדמוקרטיה, גם על האחריות, גם על ההגינות, ובעיקר מה שאותי מעניין. שאף אחד במדינה הזאת, כי אין שום סיבה, כי יש לה מספיק. לא יהיה פחד שיהיה לו קר מדי בחורף, וחם מדי בקיץ, שלא יהיה לו אוכל במקרר, לא כסף לתרופות, ובמצב שלנו שאול גם כמה לירות לקנות מתנה לנכד.
אתה יודע, אתה הזכרת קודם לכם את ביבי נתניהו, ואני רוצה לשאול אותך, שלשום אמר ביבי את אשר אמר בפולין, והנושא הזה צף, ועורר תגובות נזמות מצד אחד, וניסיונות לרקח את הדברים מצד שני, והנה הבוקר הזה ממלא מקום שר החוץ ישראל כץ, הוסיף מלח על הפצעים, במרכאות או שלא במרכאות?
תראה, הם לא דיברו בפולין, הם דיברו על הבייס שמצביע באדם. תמיד זה הדבר הזה קורה, אם זה באום או בפולין או בכל מקום אחר. לא תאשים את ביבי ביותר מדי, איך אני אגיד לך, שיקול אידיאולוגי, שיקול דיפלומטי. המשפט הכי נכון שביבי אמר אותו, שאני שמעתי בכל ימי חיי, זה המשפט שהוא אמר אותו לא מזמן בקריית שמונה, לאיש שאמר לה, את לא מעניינת ואת משעממת. זה היה כל כך נכון המשפט הזה, שאפילו ביבי הסמיק כשהוא אמר את זה. ואז הבנתי שהוא משפט אמיתי. מה זה מעניין אותו באמת? זאת אומרת, אני לא אחשוד בו שהוא בן אדם מאוד אינטליגנטי ומאוד חכם, הוא לא היה עושה שטות או תקרית דיפלומטית כזאת מתוך טמטום, אלא מתוך כוונת מכוון. ותראה, אל תטעה בו, ביבי הוא לא התלמיד של מקיאוולי, הוא המורה שלו. הוא כתב לו את הספר. לכן כל הפרשנות שאפשר לתת לביבי, היא לא בתחום של הפרשנות הפוליטית, אלא בתחומים אחרים. יש מחלה כזאת שקראת תסמונת מינהאוזן, אתה מכיר אותה?
כן, אני מכיר, אבל מה דעתך על כך שישראל כץ רק נכנס לתפקיד וכבר הגביר את הלהבה?
בכוונה תחילה. עכשיו, זה לא נכון, זה מטומטם וזה גם לא חרוז.
כן, אבל שמעת למשל את התגובה של יאיר לפיד היום? יאיר לפיד אמר שסוף סוף יש שר חוץ שאומר את האמת.
בסדר גמור, אבל יאיר לפיד...
אז מצד אחד, הרי הוא לא רוצה לחזק את ישראל כץ באמירתו,
כן.
אבל הוא רוצה לנגח את ביבי.
אבל שני דברים, א', זה לא האמת, מה זה אומר בחלב אימו? מה האמירה הזאת אומרת שאנטישמיות עוברת בחלב אימו? איזה דבר מטופש, מטומטם וגזען זה? זה אחד. שתיים, בוא נדבר על יאיר לפיד, שהוא תמיד מזכיר לי את גראצ'ו מרקס. אתה יודע מה גראצ'ו מרקס? הוא אמרו לו, אתה לא מתבייש, זה הדעות שלך? זה אומר, תראו, זה הדעות שלי, אבל אם זה לא מוצא חן ביניכם, יש גם דעות אחרות. אני מבין את המשחק של יאיר לפיד. אין שום בעיה, זה נקרא אידיאולוגיה להרכבה עצמית. אני עייף מכל אלה. זה, אותם קיניתי קדימה, איקאה, יש עתיד, whatever. ואתה יודע מתי ניחונתי ברעיון שאיקאה הוא הכי טוב מכולם? כשהרכבתי לנכדים שלי מיטת קומותיים. יש באיקאה הרבה יותר רעיונות. דבר אחד טוב אצל לפיד, ואני לא אקח לו את זה, יש לו אנשים מופלאים, אני לא מבין איך הם מקבלים את הליוקה, את הרעיון הזה, אבל בכל אופן זה דבר שצריך לצאת.
אגב, הוא אמור היום לפרסם את הרשימת מועמדים שלו, שם אין הרי פריימריז.
כן, אני יודע.
ומה דעתך על כך בכלל שנותרו רק הליכוד, מפלגת העבודה ומרץ?
ומרץ.
תראה,
אני דוגל בסופו של דבר בכל אחת מהשיטות האלה, גם בפריימריז, יש הרבה מאוד בעיות, ואתה יודע, וגם אצלנו, קמו, למה בכפר הזה יש הרבה אנשים, ואיך כולם הצביעו וגייסו אותם כך או אחרת. השיטה הטובה והנקייה ביותר היא השיטה ההולנדית, היא נהוגה בהולנד, ולי יש הצעת חוק בעניין הזה, יום קראת, אני מקווה, איך אומרים, שנהיה קצת יותר גדולים, ולא מפלגה שמבקשת לעשות הפגנה המונית, אבל אם המונית לא באה, היא לא מתקילה.
אבל היא הייתה פעם יותר גדולה. היא הייתה בממשלת רבין עם 12 מנדטים.
היא מגיעה לה להיות הרבה יותר גדולה. השיטה ההולנדית היא כזאת, אתה ביום הבחירות מצביע לרשימה ומדרג את המועמדים. ואז זה מחייב אותך שני דברים. אחד, שאתה מצביע בעד הרשימה הזאת, לא שאתה מדרג את המועמדים והולך להצביע בעד הרשימה אחרת, מה שפעמים רבות קורה גם בתוך פריימר, זה אתה יודע, ובמפלגות קטנות זה יכול להיות מזיק מאוד. וזאת השיטה הטובה ביותר. כמו שבפריימר של מרץ הצביעו לארבעה אנשים, אפשר לעשות את אותו הדבר לחמישה או לשישה אנשים, שאתה מדרג אותם אחרי שהצבעת למפלגה המסוימת שאתה רוצה. לדעתי, זה המבחן הנכון, הטוב ביותר והפחות מושחת שיכול להיות מכולם. פריימריז יש לה את הבעיות שלה. הייתי מעדיף יותר דווקא את השיטה של הנציגים, שנבחרים כל אחד בתוך הסניף שלו, יש לו שיקולים אחרים. זה. ולמרות שאני נבחרתי בשיטה הזאת, אבל תראה, היינו נבחרים בכל שיטה אחרת גם. גם אני, אם היינו הולכים מכות, נגיד.
כן, אבל אני מניח שאתה כפוליטיקאי די ותיק, הרצונות שלך להגיע סוף סוף לעמדה שבה גם תוכל להשפיע ולא רק להצביע ולא רק להטיף, על מנת שאתה תוכל גם להשפיע, מרץ צריכה להיות בקונסטלציה כזו או אחרת שותפה לקואליציה שתניג את המדינה. האם אתה חושב שכבר בבחירות האלה זה יכול לקרות?
אני חושב שגם בבחירות הקודמות רציתי שזה יקרה, אבל זה, לצערי לא קרה. תראה, הנוסחה היא מאוד פשוטה. אם אמרתי שעל שלושה אני הולך למפלגה, לעמוס, ישעיה וירמיהו, זוכר? חלוקת העושר, חלוקת הארץ, חלוקת הדת מהמדינה, זו התפיסה השמאלית הכוללת. על שתיים מתוך השלושה אני אלך גם לכל ממשלה, שמי שבא לממשלה או בעל הבית של הממשלה יביא תעודת יושר מהמשטרה, אין לי שום בעיה. ולא אמרתי את זה שם כזה או שם אחר. מי שנותן לי שתיים מתוך שלוש החלוקות, אנחנו מתים להיות בממשלה, אני לא רוצה לבקר המדינה. זה לא הייעוד שלי. דיברתי איתך מקודם על קצת על העניין הזה של אלה שרוצים לנצח כל הזמן. והוא מביע את עצמו, אני לא באתי להביע את עצמי, אני באתי לעסוק בחלוקה, מי מקבל כמה ולמה, ומי משלם כמה ולמה, זאת השאלה היחידה שמעניינת בפוליטיקה.
אבל אתה אומר פה דבר מאוד מאוד מפתיע, שבעצם אתה, ואם אתה היום סיימת, לאחר שסיימת ראשון בפריימריז במרץ, מקום שתיים אחרי ראשת המפלגה, אתה מזנדברג, אתה בעצם אומר שאתה מוכן לשבת בממשלה עם כל מי שאין לו תיק במשטרה או אין לו הרשעה פלילית.
ונותן לו. ואני יכול להשפיע על שניים מתוך שלושת הדברים
שאני מדבר. להשפיע, תראה.
מה?
אתה עם הדמגוגיה שלך יכול להשפיע על כל אחד.
תפסיק.
אבל אם הוא מקבל...
אני מקווה שזה לא דמגוגיה, תאמין לי. אני מדבר על הדברים הפשוטים ביותר. אם אני צריך להיות בממשלה כדי לא להשפיע, אז עדיף לי לא להשפיע באופוזיציה.
לא, אבל אתה יודע שיותר קל, תמיד יותר קל להשמיע.
אם יש לי מחר בבוקר ממשלה שלא רוצה ללכת לתהליך השלום, אני אביא את זה עד הקצה כדי שאני אהיה מובן לגמרי. לא רוצה ללכת לתהליך מדיני.
אתה מאמין שיש מישהו שלא רוצה שלום במדינת ישראל? לא רוצה?
אני אומר, הסיטואציה היא כזאת שיש מישהו שבאידיאולוגיה שלו יש להפריד את הדת מהמדינה, במדינה היחידה בעולם שמפלה לא ערבים, זה כאילו מובן מאליו, יהודים, כן, שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים, ומצד שני לשנות את כל דפוסי המס במדינת ישראל, ודפוסי תשלומי העברה, ומה שאני מדבר עליו זה קצבאות ואחריות של המדינה, חינוך, בריאות, תעסוקה, קורת גג, ויש דברים משמעותיים לעשות. כאן אני אצטרף לממשלה כזאת. אנחנו גם עשינו את זה בעבר, וניסינו, ודווקא בתחומים ששאלנו בהם הצלחנו. אתה יודע, כדי שתבין עד כמה אני מחפש משמעות בעניין של מה שאתה עושה ומשפיע, התקופה שאני הצלחתי הכי ליהנות בפוליטיקה זה כשהייתי סגן ראש עיריית אשדוד. אתה יודע למה? זאת הייתה ממלכה קטנה, אבל כאשר אני החלטתי שהדחקור...
אשדוד עוד הייתה קטנה גם.
לא, לא, היא לא הייתה כל כך קטנה, אשדוד היא עיר גדולה.
היום היא למעלה מ-200,000 איש.
גם אני לא הייתי אז ילד, אני מדבר על 99.
99 היו כמחצית מהמספר.
הייתי סגן של ראש העיר מהליכוד, צילקר. הוא היה עוד הספיק להיות בבר מצווה שלי בתור ראש עיר.
זאת אומרת, ושב זאב עם...
אחי, קיבלתי החלטות אידיאולוגיות עמוקות טווח. כל הרעיון שלי היה ללכת לחינוך רחב ועממי, קראת לזה חליל לכל ילד, כמו שפרס קרא זה פעם מכונית כל פועל. והלכתי והעמקתי את כל התחומים האלה של בנייה, של חינוך, של פתיחה בשבת, של... ועבדנו עם כולם בסדר, בלי לריב עם אף אחד. זוכר שפעם באו החרדים, ואני הייתי עושה כל שנה, הייתי עושה את מפעלות הקיץ, זה נקרא חלון לים התיכון, ואז באתי ושאלתי אותם, תגידו, מי זה אביב גפן שלכם שאני מביא אותו? ואז אמרו לי, אחד, אברהם פריד. וואלה, הבאתי להם את אברהם פריד, לאחרים את אביב גפן, חלקנו את העיר למה שנקרא... תרבות תנועה מזון, תנועה חופשית ותרבות ופתיחה בשבת, והם שמרו את השבת ואת כל האורחות חיים במקום האחר, מתוך כבוד הדדי, כולם נהנו. אז ככה זכיתי לפתוח את המתנס החרדי הראשון בארץ, אתה יודע?
כן, אבל אתה אומר חרדים, גם אתם חרדים. הם חרדים לדת, ואתה חרד לגורל המדינה.
נכון, נכון. דרך אגב, זה ציבור הכי פוטנציאלי שיש לי. אני לא רואה פרולטריון יותר מובהק מהחרדים, תבין. החרדים הם קורבן לעסקה אפלה שנעשתה על גבם בין פרנסי העדה החרדית לבין בן גוריון, הוא רצה לא לראות אותם ממטר, והם רצו אותם בתור צון מרעיתם. אני מתקומם נגד מישהו שרואה באנשים צון.
אבל הוא נתן להם את האצבע, ואז הם רצו כל
היד. אבל תראה את הדוגמה היום. אני למשל, בין יתר הדברים, כדי שתבין עד כמה התפיסה היא עיוורת ואוניברסלית, אני עכשיו עוסק, ויש לי חקיקה, לא להפלות נשים חרדיות בעבודות בהייטק. נשים חרדיות היום בהייטק, במודו גרוזו, בגדול קטן, הן מרוויחות מחצית השכר...
הן מנוצלות? מנוצלות?
מנוצלות בצורה מחפירה. איך עובדים באמצעות חברות בת וכו' וזה. אבל זה לא מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר, בחקיקה שלי, מי הכי מתקומם נגד הדברים שאני עושה? פרנסי העדה החרדית. כי פרנסי העדה החרדית ידעו שאם אין שקופים, אין להם מצביעים.
רוצים את התלות, רוצים את התלות.
ככה עובדת הרשימה המשותפת במגזר הערבי, ככה עובדת ש"ס, ככה עובדים אגודה. האנטי-ממלכתיות, זאת אומרת, במקום להוציא אנשים ולתת להם את הכלים כדי שהם לא, שיראו את העולם. עכשיו תראה, יש מצד אחד מהפכת תקשורת, אנשים בתוך הרשת, והם רוצים, הם רוצים לחיות טוב, הם רוצים להיות סופר ואולטרה חרדים. מה הבעיה בכלל עם הדבר הזה? אין לי שום בעיה עם זה. אז פעם אחת, חבר'ה, אני נפגש איתם המון, בעיקר עם צעירים ועם צעירות שהם, בעיות והם המפרנסות העיקריות במשפחות האלה, הם גם מאוד דומיננטיות. ושאלו אותי, מה, חרדים יכולים לבוא למרץ? אמרתי לו, זה המקום הטבעי שלהם לכל מישהו חרדי סוציאליסט. זה המקום שלו.
אני יודע שלפני כשנה היו אפילו מאומות בעיר שלך באשדוד, כן. על רקע ניסיונות החרדים להשתלט, כן. על השבת, כן. על החיים. כן. אתה היית מעורב בכל המאבקים האלה?
הייתי מעורב ברמת של לחזק את האנשים שהיו נגד התופעה הזאת. אבל מי שעשה את כל המאומות האלה זה לא הציבור החרדי, זה מי שבנה לעצמו את האג'נדה לבחירות הבאות, כאילו, כדי להפריד ולמשול. אני נותן לך דוגמה של דברים שקרו. אני הייתי בקואליציה, שים לב, קואליציה של ניגודים מוחלטת, עם ראש עיר מהליכוד, אני ארס צעיר מהשמאל, והוא חנון מבוגר מהליכוד, אנחנו מתחברים ביחד, ועם חרדים בתוך הקואליציה, וכל אחד חי במקום שלו, ואף אחד לא היה צריך כדי להפגין את האג'נדה שלו לעשות רע למישהו אחר. למה לא? זה הסינרגיה, זה הווין ווין של בני אדם. יש להם את היכולת לייצר אותו. אני מדבר על זה גם במדינה, לא רק באשדוד. אשדוד היה בהחלט מיקרו-קוסמוס באותה תקופה, של איך אפשר חיה ותן לחיות. איך, מה זה 70 פנים לתורה? זה היה הדבר האמיתי. למה לא בכל מקום יכולים לעשות את זה? רבק, אנחנו כבר ב-2019, עוד מעט 2020, יש מקום, אתה יודע, כל אחד על פי דרכו ולכולם יש מקום. כשאמרתי שאני עיוור לדת, למין, לצבע, לגזע, לנטייה מינית וככה המפלגה שלי, אנחנו שופטים אנשים רק על פי מעשיהם ומעשיהם בלבד. לא על פי מה שהם לא בחרו בו. אני מאוד מת להיות גרוזיני, אבל זה לא יוצא כי נולדתי משהו אחר. מה אני יכול לעשות? אני יכול לבחור את העדה שלי? אני יכול לבחור את הדת שלי? מה אני יכול לבחור את המין שלי? את הנטייה המינית שלי? לא יכול.
שאלו אותנו שאלה, מה עם איחוד עם מפלגת העבודה?
תשמע, אנחנו רצינו, מה אתה רוצה שעוד נעשה?
הם לא רוצים?
אני, עוד פעם, הבסיס האידיאולוגי לדעתי, דווקא עם החבר'ה האלה, היה מובהק והיה קיים. אני מדבר על הדמויות שאתה רואה. אבל אם הם מפחדים מה יגיד להם גבאי, וזאת האמת, כי זה מה שכולם אמרו לי, חברים טובים שלי, מה ההבדל רבק ביני לבין אמיר פרץ? אין הבדל בתפיסת עולם, בכל שלושת התחומים שאמרתי, או מרב מיכאלי או אנשים אחרים. אבל גבאי לא הסכים, וגבאי אמר שאנחנו שכחנו להיות יהודים, ואז אנחנו אמרנו שאנחנו לא מבינים למה צריך גבאי כשאין מניין, אבל עכשיו יש להם.
כן, אבל שאנחנו...
יש, אבל הוא פחות. המניין פחות, יורד.
אנחנו פתוקים, שים לב, לא רק למפלגת עבודה. מי שמסכים לרעיונות שלנו, זה יכול לבוא מחדש או ממקום אחר, ומתמטי...
היה ניסיון להתחבר גם לימין? ולבוא ולהגיד את האג'נדות שלכם?
הימין יסכים למה שאנחנו מדברים על חלוקת העושר, חלוקת הארץ?
שתיים מתוך שלוש...
אני, נשמה שלי, בשבילי שמאל זה כל השלושת הדברים שאמרתי. מי שמסכים לזה, אז הוא לא יכול להיות ימין.
לא, אבל אתה התפשרת, הסכמת על שתיים מתוך שלוש.
על שתיים אנחנו לממשלה. אתה מדבר איתי על מפלגת העבודה
כחזית
משותפת לריצה.
מה דרך על זה שפייגלין טוען שהוא לוקח הרבה מאוד מצביעים של מרץ?
אני גם רוצה לקחת מה שהוא לוקח.
זאת אומרת, אין ממש בזה.
תשמע, זה בעיקר הוא לוקח מצביעים שהם ממילא שוכחים מתי יום הבחירות, אז הם לא מגיעים בכל מקרה.
טוב, תשמע, אנחנו...
אתה מבין תיאוריות סוף דתי או לא?
אני...
בסדר, תשמע, זה שאתה בעד נפס ולגליזציה, אני סבבה עם העניין הזה, אבל זה לא... אי אפשר לבנות את הציונות...
אבל אני רואה שהוא בסקרים עומד על 1.8 אחוז, שזה כמעט שני מנדטים.
שאול, מותר בדיחה גסה אצלכם? טיפה, חצי?
מותר הכל.
אחד בא לרופא ואומר לו, דוקטור, איך אני, אין לי יחסי מין. אז אומר לו, סבא, בן כמה אתה? הוא אומר, אני בן 90. אז אומר, מה, בגיל 90 אתה רוצה יחסי מין? אז אומר, אבל כל החברים שלי מספרים, אז הוא אומר, לספר גם אתה. נו, בסדר, אז הוא אומר, או גיזוקת.
זאת אומרת, תגיד לי, ביום חמישי...
הוא בוודאי יותר אגון ויותר ישר וכל הימנים האלה שאתה מכיר אותם, אבל על זה לא בונים מדינה,
ביום חמישי, ביום חמישי בחצות אנחנו נדע באופן סופי ומוחלט את הרשימות שהתמודדו לכנסת ה-21. אתה צופה איזשהו שינויים עד אז?
לא הולך לקרות שום דבר דרמטי. זאת אומרת, הנושא של העבודה מרץ הוכרע לדעתי. ולא בגללנו, היינו בחפץ לב מוכנים ופתוחים בלי לטבוע כבוד ואגו. אתה יודע, אנחנו לא במקום הזה. אנחנו חניכים של ויקטור שם טוב, אתה יודע למה אני אומר את זה? ויקטור שם טוב היה לו מנהג לשים את כל התמונות שמלעיגות ומגרחות.
הוא היה שר בריאות נדמה.
שר הבריאות, הוא היה בולגרי כזה, לבוש יפה. הוא היה שם את התמונות שהוא נראה טמבל בכל התמונות. סיום אחד אני שואל אותו, למה אתה שם את התמונות האלה? יש לך תמונה של האפיפיור? אז הוא אומר לי, שאני אזכור שאני לא אקח את עצמי יותר מדי ברצינות. זאת אומרת, הבן אדם ידע שהוא משרת את המטרה, ולא המטרה משרתת אותו. וזה עושה את ההבדל בין המנהיגים שיש לך היום, לבין המנהיגים של אז. אתה יודע, יש לי חלום, אני חייב לשתף את הציבור. חלמתי פעם שז'בוטינסקי קם מהקבר, והוא פוגש את אורן חזן, ואורן חזן מספר לו שהוא היורש שלו, איך ז'בוטינסקי מגיב.
אתה יודע מה?
אחרי השיר אולי נדע.
אחרי השיר, אני גם אנסה להוציא לך את התשובה.
סלעת?
כפרה אריק איינשטיין.
לא, אבל הוא רוצה דווקא לדור קדימה.
כן, אבל זה אחר כך.
בסדר, סלעת. אתם מאזינים לחקירה צולבת כאן ברדיו סול, והאורח שלנו באולפן, חבר הכנסת אילן גילאון. אילן, עוד 50 ימים וקצת הבחירות, ומרץ, יש כאלה שטוענים שתצטרך להיאבק על אחוז החסימה.
כל בחירות טוענים את הדבר הזה. זה מצייר, העובדה הזאת שיש כאלה שטוענים כבר דבר כזה, זה מצייר, ואין שכר לעבודתנו. את שור מי ישקנו וחמור מי גנבנו. אתה מבין? המפלגה שהכי אדומה מבחינה חברתית, הכי ירוקה מבחינה סביבתית, הכי אפורה מבחינת חריצותה, והכי חשוב, הכי שקופה מבחינת ניקיון כפה. אתה יודע, במרץ אין אנשים זכאים, כי אנחנו לא נחקרנו פשוט בעברנו ושירתנו נאמנת הציבור. תסתכל את החוקים הגדולים שאנחנו עשינו בתחום החברתי, לא בעניין שכולם אומרים שאנחנו בעד פתרון לשתי מדינות לשני ימים. אגב, האם אתה רוצה לבחון מי ציוני ומי לא ציוני? מי שבעד מדינה דו-לאומית הוא אנטי-ציוני, מי שבעד שתי מדינות הוא ציוני, וסוף פסוק מה שנקרא. ואנחנו תמיד נלחמים על הדבר הזה, כי מה שאני ייחלתי כל החיים שלי שקורה, שכל אזרח שואל את עצמו, מה אני נותן למדינתי, ומה מדינתי וחברתי נותנת לי בחזרה, הוא בסופו של דבר לא מתממש מתוך ייאוש גדול מן הפוליטיקה, מתוך פחד גדול, מתוך יכולת של הימין להפחיד וביבי, ואנחנו לא צלחנו בעניין הזה. ויום אחד כאשר אנחנו נצליח גם להעביר את הדברים האלה בתחושה לבני אדם, שהם הבינו את זה דרך הלב ודרך הדברים האחרים, כי רובנו מקבלים החלטות לא רציונליות. אני יודע שאני ככה. אני חושב שאנחנו לא נהיה באחוז החסימה. אז אנחנו, זה דבר שצריך להפר אותו.
אז אתה חושב שמרץ לא תהיה באזור אחוז החסימה?
לא, ממש לא. אני בטוח בזה, לא חושב.
מה ייחשב הישג? מה ייחשב ככה ככה? מה ייחשב כישלון?
יש לי עשירייה מדהימה, ואפילו 12 מדהימים כאלה, שמייצגים היום, איך אני אגיד לך, את 12 שבטי ישראל, שאני רוצה את כולם בפנים, ואתה יודע מה? זה לא בשמיים. בדינמיקה הזאת זה לא בשמיים. ואם נצליח להעביר את ה... תחושה ואת ההרגשה של האנשים שבואו תבדקו באופן אמיתי, אל תקנו חתול בסק, אל תקנו פוליטיקה להרכבה ואידיאולוגיה להרכבה עצמית, זיקוקי דינור מאסנו, תקנו אש תמיד, כי זה הדבר הנכון, ולא זיקוק דינור. הייתי בחייך מתנועת דש, אני כבר תמיד מגיע לאיזשהו מקום שהוא מושיע את כולם ועושה את החסד. ברור לגמרי דבר אחד, שמי, בשאלה מי יחליף את ביבי, אני אומר אחד משמיד, כל מי שאיננו ביבי. ואנחנו נתמוך בתהליך כזה, כי אנחנו אין לנו מעמד לראשות הממשלה, בינתיים. אבל הדבר הזה יכול לקרות, ואני, תצפה בנו.
אתה רואה מי שיחליף את ביבי?
כל מי.
היום, עזוב כל מי ש... אתה רואה שביבי היום, הימין...
מי שצריך להחליף את ביבי, זה כל אדם שאיננו ביבי, לרבות בתוך הליכוד.
כן, אבל אני הבנתי שמי צריך.
לא, אבל אתה לא שמעת מה הוא אמר, לרבות מתוך הליכוד. זאת אומרת... שהוא יודע והוא מודע לכך שהליכוד יכול להמשיך להנהיג את המדינה, אבל זה לא יהיה ביבי. האם לכך התכוונת בשאלתך?
כן, אבל לא יודע.
בוא נרעיין אותו שם.
לא נראה לי...
תגיד.
לא נראה לי ש...
אתה יודע מה הכי חשוב אצל... לפני פוליטיקה, לפני מה דעותיך, אני נורא מקפיד לדעת שהבן אדם, א', יודע להשתמש בכרטיס אשראי ולא שוכח את הארנק באוטו, זה חשוב לי מאוד בקבלת ההחלטות שלו, ב', שהוא מסוגל, יפה, שהוא מסוגל לפקוט עם העיניים של עצמו ולא עם בצל גדול בכיס, כמו אריה דרי, ושיש לו דעות שהוא מוכן להגן עליהן, לא כמו מה שדיברנו קודם, שהוא לא מקבל את הדעות של הטפט של, ש, שעליו הוא מצטלם בטלוויזיה. זה מאוד חשוב לי הדברים האלה. ואז אני ממשיך הלאה. אני למשל, בתור שמאלן, אני הצבעתי לרובן רובי ריבלין בתור נשיא המדינה, אני מברך על עצמי כל יום, וכל האנשים בשמאל אומרים לי, מורד לך את הכובע. אבל כאשר הדברים קרו בריאל טיים, כולם אמרו לי, אתה יודע מה הדעות שלו על ארץ ישראל וזה, אני ידעתי שלא בדיוק ישפיע על ארץ ישראל, ואמרתי להם, אתם יודעים שהוא היחיד שיש לו בכלל דעות שם? ושאני מכיר את מקור נביאת דימותיו, ושאני בוחר את האדם הטוב ביותר לתפקיד הזה, לעומת כל האחרים. לפני חודש הייתי אצלו בבית הנשיא, היה ספיישל אולימפיקס שם, שומע שאול, ואני אומר לו, אינה הרב בכתב, לנשיא שלי. אני הלכתי וכולם גינו אותי שבחרתי בעד ליכודניק, ועכשיו כולם אומרים, הנה השמאלני הזה.
תראה, במקרה זה אתה פורץ על דלת פתוחה.
גם אתה הצבעת בעד.
משום שאני חייב לספר לך שבשנות ה-70, הייתה חברות קרובה מאוד בין רובי לבין מי, נסענו אפילו כמה פעמים לחול ביחד.
אז אני צודק בכל מה שאמרתי?
אתה צודק, אדם איכותי משכמו ומעלה, והנה אתה רואה פרצת לדלת פתוחה. אבל מה לעשות?
מי בבוקר של הניצחון במרץ התקשר אליי אם לא הוא?
אבל לא ברובי ריבלין עסקינן, אלא בבחירות של 9 באפריל, ואני חוזר שוב אל הנושא הזה, ובכל זאת אני יודע שאתה מנסה ללכת בין הטיפות, מה ייחשב הישג, מה ייחשב כישלון למרץ בבחירות ב9 באפריל.
כל מה שמעל 6 מנדטים עבורנו ייחשב להישג, ואני לא מוצא מכלל אפשרות שאנחנו גם נצליח להביא הישג מכובד, אם באמת כל אורחותינו יצליחו להגיע.
זאת אומרת מספר 7 במרץ זה מוסי רז, נכון?
מה?
מספר 7 במרץ,
זאת אומרת,
אם מוסי רז יהיה בכנסת, זאת אומרת שזה הישג.
אני חושב שמשם צריך לראות את זה כהישג, והייתי רוצה, אני חושב שהסיריה זה לא חלום באספמיה. אני אומר, מאיפה אני לא אתבייש בהישג שלי?
תשמע, אתה הרי מוכר, ידוע, כחבר כנסת חרוץ ודינמי. בימים אלה, כאשר אין פעילות בכנסת, אבל הייתה לך פעילות לקראת הפריימריז, ועכשיו יש לך פעילות לקראת הבחירות. יותר קשה או יותר קל?
קודם כל לא הפסקנו שום דבר. מה אני מטפל בכנסת, אתה חושב? אני מלצר של ציבור, תדע לך, אני מקפיד כל חיי, ותמיד גם מקפיד אותו כשאם פעם ייפול להיות שר. אני משיב לכל טלפון של אזרח שאני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי הטלפון הזה, שזה יהיה ילד בן 4. אני עושה את זה גם היום, כל יום, עם פריימריז, בלי פריימריז, אני יכול להוכיח את זה כי הטלפון שלי אצלי.
כן, אבל הסדר יום עכשיו צפוף מאוד.
הסדר יום שלי הוא מטורף, אבל אני חי על משפט שאימא שלי, אללה ירחמה, אמרה לי כשהייתי ילד בן 11 והצטרפתי לשומר הצעיר, ואז היינו צריכים ללכת בטיול מים אל ים. ואמרתי לה, אימא, איך אני אלך 40 קילומטר, זה הקו הישיר בין ים התיכון לכנרת, עם רגל אחת. ואז היא אמרה לי, אתה הולך עם רגל אחת, כמו יש אנשים עם שתי רגליים, הולכים 80 קילומטר. וזה מה שאני עושה כל החיים שלי, זה בשבילי, וכל השאר היסטוריה, זה מה שעשיתי כל
אז
חיים.
אז אני אעשה פה טסט עכשיו, שוקי. הדברים שאומר אילן גילון מעניינים?
כן.
כן. מעניינים, כן. עכשיו תשמע, את זה, את התשובה הזאת נתן עכשיו מתנחל מאריאל. אמר שהדברים שלך מעניינים.
אני...
זאת אומרת שכל מה שאתה אומר מעניין. וכאן אני רוצה להוביל את השיחה לכך שאתה מופיע בטח בהרבה מקומות, ואתה מנסה אנשים להצביע, ואתה יודע לדבר אל האנשים, ואתה יודע גם לנסות ולשכנע את האנשים. אז למה, אם הדברים שלך כל כך מעניינים, בכל זאת, מרץ לא מצליחה להמריא?
אם אתה... אתה אומר, אם אתה כך חכם, למה אתה כך עני, אתה אומר?
אתה יודע מה, אתה נתת לזה פירוש מהיר כזה בשליפה, נו.
יש עוד מקדמים חוץ מהמקדמים
שלי. אבל תשים לב, אני שאלתי בכוונה את המתנחל מאריאל, מה דעתו?
עם יד על הלב יכול להגיד לך דבר אחד, שאול. שאני נמצא בתוך התנועה כאשר אני מביא את מקומי ועוד קצת. יש גם אבני נגב אחרים, אני לא לבד בעניין הזה. ואני משתדל לעשות כמיטב יכולתי, קודם כל אני מחטט את רגלי, לא את רגליי, זה יותר זה, כדי להגיע לכל מקום ולהיות בן אדם עם כולם. יש פסוק בתהילים, אמרתי לך שאני מת על תנ"ך, שאומר סור מרע עשה טוב, בקש שלום ורודפהו, זה כל תפיסת עולמי, עם זה אני הולך הלאה, בכל מקום, ואני משתמש בכלים שעדיין טובים אצלי, חוץ מזה שהייתי בנעוריי אלוף מחוז הדרום בעדיפת כדור ברזל, אתה מבין? ולא,
אתה רואה את זה
לא מציינים את זה בוויקיפדיה.
זה לא מופיע בשום מקום.
לא, זה ממש שאו, מרגיז אותי.
הבעיה כן. בינינו זה לא הצד החברתי. הבעיה בינינו זה הצד
זה ברור.
השמאלי.
זה
כי
ברור.
כי בצד החברתי אני חושב שהם עושים דברים מאוד טובים.
תמיד אומרים לי את זה. גילון, אנחנו, וואלה, היית יכול להיות, באהבה אני ראש ממשלה. בפועל, בבחירות, אני...
תראה, אם מרץ היום זזה על המרכז,
בשביל מה אני צריך את זה? כאילו למה? אני, קודם
כל, אם אני... הוא היה הולך, הוא היה הולך...
לעולם מעזוז למרכז.
הוא כבר אמר לך...
זה הריק הגדול
ביותר. אם הבעיות, אם כל הבעיות היו נפתרות במדינת ישראל, הוא היה חוזר לאשדוד והולך להתמודד על ראשות העיר. הוא כבר אמר לך.
בצד שני...
הוא אוהב את הממלכה הקטנה,
בכמות מנדטים שיש היום לשמאל, הוא לא יכול להשפיע.
לא, הוא זזים למרכז. אני לא צריך לזוז למרכז כי אני לא שם. אני אין דבר שהוא יותר ריק מבחינתי, שאני פחות מכבד מאשר אנשים שאין להם דעות. שהם גם זה וגם
יש לך דעה, אבל עוד הפעם.
אני, תראה, אורי אורבך, אורי אורבך
אתם, שלו, ואתם בינתיים בחוץ.
את אורי אורבך עליי רחמו, כולכם הכרתם. הוא היה ידיד נפש שלי. אבל ידיד, חבר נפש אמיתי. זאת אומרת, אנחנו היינו מאחלים כל אחד לשני שתהיה לך הצלחה גדולה במפלגה קטנה. אני בקשר עם המשפחה שלו, באופן משפחתי וכל מה שאתה רוצה. אבל אנחנו, שנינו, היינו בתוך, באותו צעד בעניין של ראייתנו את האנשים האחרים. אז כשהייתי רוצה להתעלל בו, אז הייתי אומר לו, ואם אני לוקח את מלחמת ששת הימים, מה תגיד? מה תעשה? כל הדעות שלך הם כמו שלי? איך תלחם על זה? זה הבעיה המרכזית. תראה, לשמאל יש בעיה אחת, ואני רוצה שנבין אותה כולנו. כל עוד שהשמאל לא יוריד את הדעות הקדומות שלו, על כל הקבוצות שיש להם דעות קדומות עליו, גם הם לא יורידו את הקבוצות, את הדעות הקדומות שלהם על השמאל. וזה שצריך להיות ברור. אתה רואה את כל האנשים המתמרמרים האלה עכשיו בתוך ה... ברשת, שלא קרה, לא זה. זאת אומרת, אתה מבין, אתה נותן להם את הרשימה המופלאה ביותר, שיש בה באמת אליטה, שיש בה שתי נשים פמיניסטיות, ודרוזי וערבי, ובחורה עולת אתיופיה, ונכי בלתי זה, וכל הדברים האלה, ויש להם על מה לבקר, כי זאת לא רשימה חברתית שמעתי. אז לכן אין לנו ברירה אלא להכניס את כל העשירייה, כי אנחנו חס וחלילה הציבור יגיד שאנחנו לא רשימה חברתית, וזה חמור.
תגיד לי, כשאמרת כאן ובריש גלי, יש לכם מועמד ערבי, יש מועמד דרוזי, ויש מועמדת...
והם נבחרו במקרה, לא?
מהעדה האתיופית. יש סיכוי שמרץ תקבל יותר קולות מהמגזר הערבי, מה שקיבלה למשל בבחירות הקודמות?
חד משמעית כן, גם בעקבות הפעילות גם של איסאווי, שחבר כנסת איסאווי פרש הוא גם ותיק יותר, יש לנו... המעמד הדרוזי הוא מנהל התיכון הטוב ביותר.
לא, לא, אני אגיע איתך לעניין של הדרוזי. הדרוזים, אין, אני לא רואה היום ברשימה, בקדמת הבמה, בשום מפלגה, מועמד דרוזי. זה יכול להביא למרץ קולות מהמגזר הדרוזי?
אם אתה שואל שאלה...
לא ערבי, הדרוזי. ערבי אמרת איסאווי, קיבלתי. עכשיו, מה אתה אומר על העניין הזה של הדרוזים?
של הדרוזים הוא שהעניין הקהילתי...
לא, העניין של הדרוזים מאוד מעניין. לדעתי... משום שאיוב קרה כבר לא ברשימה בקדמת הבמה.
כן, וגם אני, יש לי דעות על איוב קרה, אבל בואו לא נרחיב על הדעות שלי לגבי זה. לדעתי, חד משמעית. זאת אומרת, איש כזה שהוא סמל ומופת, כן, עלי סללקה, עוד פעם, הוא המנהל בית הספר הטוב ביותר במדינת ישראל.
בית ג'אן.
בבית ג'אן, הטוב ביותר במדינת ישראל, הוא בהחלט סמל שהוא גם מייצג אג'נדה שלנו. ולכן אני חד משמעית, אני חושב שאנחנו נגדל באופן משמעותי שם, וגם במגזר הערבי, והלוואי שנצליח לייצר מצב שהאנשים ילכו יותר לבחירות, ואני מעריך שאצל הדרוזים נגדל, אצל הערבים נגדל, אצל האתיופים נגדל וגם אצל הרומנים נגדל.
אמרת אצל האתיופים נגדל ויש לכם
אבל אני
מועמדת,
כמובן...
מועמדת שהייתה סגנית ראש עיריית כן. תל אביב יפו, והיא החליטה לוותר על הפעילות המוניציפלית לטובת הפעילות הארצית.
כן.
ואתה חושב שהיא תסחוף איתה קולות? אנחנו אך לפני שבועיים שלושה הייתה הפגנה של האתיופים במדינת ישראל.
אז היא הייתה שם וגם אני הייתי שם. ואותך לא ראיתי שם. למה לא באת?
אני יכול להיות... תגיד לי, אני יכול להיות בכל המקומות.
אז אני הצגתי אותך.
אני באמת יכול להיות בכל המקומות.
שמע, אין מה לדבר. אנחנו... עוד פעם אני אומר לך, כל ה-20 מועמדים שהתמודדו במרץ, הם יותר טובים מהמועמדים הכי טובים של כל מפלגה אחרת בכנסת, וכולם ראויים להיות בכנסת. והגיע הזמן להכניס את הטובים ביותר.
אילן, אתה נחה. ואתה...
אני לא נחה, אני בן אדם עם מוגבלות.
אתה נחה, בסדר, אדם עם מוגבלות. כן. לא נעמוד פה על קוצות
עליון. ראית את ההליכת זה, מבש לי? כן. איך כולם מתבלבלים ביני לאנסטסיה מיכאלי, אתה לא יודע.
אבל, אתה גם עושה הרבה מאוד בכל יומות השנה עבור הנחים. זה מתבטא לדעתך גם ביום הבוחר?
תראה, זאת שאלה טובה. קודם כל, אני נשלחתי לשם כדי שאני אצביע בעד האנשים המוגבלים. עכשיו, בעיניי, כמשל, אין אנשים בלתי מוגבלים. כל בני אדם, כולל אתה, או מוגבל, או נשא מוגבלות, או מוגבל לפרקים, או יש בסביבתו הקרובה מוגבלים, הוא רוצה להזדקן כדי להיות בן אדם מוגבל. לכן אני לא מאמין...
אתה יודע, דרך אגב, למה הסכנים לא רוצים למות? אתה יודע או לא יודע?
אתה יודע מה? לא, תתן לי פרשנות. אני חושב, אבל תן לי אתה פרשנות.
הם פשוט התרגלו לחיות.
כן. או, אתה רואה, זה גם חיים של הרגל זה משהו. אבל אני רוצה ש...
אתה יודע, זה לא המצאה שלי. במקרה בשבת האחרונה, שמעתי את חיים גורי ברעיון...
הוא אמר את זה?
אז הוא אמר את זה.
זה נפלא. זה נפלא. כן, אבל אני רוצה שיתרגלו לחיות גם באריכות ימים וגם באיכות חיים. אתה מבין? אני באמת, זאת אומרת, האריכות ימים היא לא הכל בחיים. לדעתי, קו העושר עובר אצל אנשים כאשר הם הולכים לעולמם לפי תורם. הדבר היחיד שאין לו תקנה בחיים האלה זה כאשר הורים מלווים את ילדיהם לבית הקברות. זה דבר שהוא אין לו תקנה ואין לו תיקון ואין לו שום דבר. אדם ילך על פי תורו שכל אהוביו למרשותיו, ואם אפשר יבש, זה סבבה, מה אני יכול לבקש?
אגב, אמרתי לך,
יכול לבקש יותר מזה?
אני מאוד רוצה לשמוע את דעתך, אתה יודע, בוא נסתה טיפה מהנושא של הבחירות. אמרתי לך שבשבת האחרונה שמעתי רעיון עם חיים גורי.
כן.
ולאחר מכן, אתה יודע, ניסיתי לחשוב, והגעתי למסקנה שבימים אלה, כאשר הטלוויזיה שלנו, אז יש ספורט, אז אני לא מוותר על הספורט. ושאתה בא ואתה רוצה לראות תוכניות איכותיות בטלוויזיה, אז אתה מקבל את הדרק, תסלח לי על הביטוי, שכל התוכניות האלה של הרייטינג. ואז... הריאליטי. ואז בעצם מה קורה? שאם אתה רוצה לשמוע משהו מעניין, ואתה רוצה קצת, אתה יודע, באמת להיות רתוק למשהו, אתה צריך לשמוע הרבה רדיו.
קודם כל, א' זה נכון, והרדיו הוא עדיין המדיום הטוב והאינטימי ביותר, גם לשדר בו וגם...
קורה לך הרבה שאתה נוסע במכונית למשל, ואתה לא יוצא מהאוטו, כי אתה שומע איזשהו רעיון, או שאתה שומע איזושהי שיחה, שאתה אומר, וואלה, זה מעניין.
חבל על הזמן, כי שם הכל, כמעט הכל תלוי תוכן ותלוי תמצית, ולא איך אתה לבוש ואיך אתה נראה וכל הדברים האלה.
אוכל, כן? או שכל תוכניות האוכל. אתה בשלן, זה אני יודע, ואתה איש שאוהב מאוד את הנושא של האוכל, אבל אתה לא חושב שהיום בטלוויזיה, במקום לתת לנו דברים איכותיים, נותנים לנו עוד אוכל, עוד אוכל, עוד אוכל.
אבל איך אני יכול להתלהב מתוכנית שאני לא יכול לתרום את מה שאנשים עושים שם? שאני אדמיין ותאר לעצמי, כן, אני מאוד בשלן ומאוד אוכל, ולא מסתכל על שום דבר מהדברים האלה. אבל אני רואה טלוויזיה, אני מזפה בטלוויזיה, את האמת? אני לא, אני רואה לפעמים דברים ברצף, כי איזה בעיה של גברים אמרו לי, אני מפחד שאולי בערוץ השני יש משהו אחר, אז אני רואה את הכל. ולמה זה טוב? כי יום אחד הייתי אצל לוסי האריש בתוכנית אירוח כזה, וזה אמרה לי, עניתי אני ועוד שני חברי כנסת, ואז היא שואלת, מי מכיר את ג'סטין ביבר? אתה מכיר?
מכיר.
הנה, אתה בסדר, אבל אתה איש עולם גדול, הפוליטיקאים זה. ואני במקרה ראיתי פעם באיזה ערב אצל גיא פינס.
גיא פינס.
ראיתי את ג'סטין ביבר. אני אומר לה, אני, אז היא הייתה עמומה. אמרת לה, כן, ומה הוא שר? אז אמרת לה, בי, 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 וידעתי. עכשיו, ידעתי את זה בידע שטחים.
אתה יודע מה קרה לי באולימפיאדה ב-1992 בברצלונה? נכנסתי לארוחת בוקר, על ידי הלך נלסון מנדלה.
וואלה.
אז בא אליי איזה אחד שם מהעיתוני, אמר לי, זה שאול אייזנברג, ומי זה לידו? אז זה בערך על אותו משקל. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, אז מה אתה מבשל לנו לקראת ה-9 באפריל?
אתה תבוא? אני אעשה לך איזה מאכל גדרה כזה, לא בריא, אני מודה.
אני לא יודע, אני עכשיו בהתייעצויות עם שוקי, אולי אנחנו נעשה איזה שידורים מיוחדים ביום הבחירות.
אתה רוצה לשדר אוכל ברדיו? זה ממש יפה.
אנחנו יכולים לעשות שידורים ישירים, אנחנו גם יכולים לעשות שידורים ישירים. אגב, בשבוע שעבר היה פריימריס במפלגת העבודה ביום שני, נכון?
כן.
אז עשינו שידורים חיים כמה נקודות.
אבל הרעיון שלנו מתאים לי. אתה גם מבשל?
כן.
תשמע, בישול זה האומנות הכי אינטראקטיבית שיש. יש בה הכל, טעם ומין וצבע וגזע ונתינה וכל מה שאתה רק רוצה. ואני משוגל על הדבר הזה.
ומה עם הדבש והעוקץ?
אני מועמד להיות שר הריבה והתעשייה, אתה לא אמרת לך את זה. אני עושה ריבה, משמע אני קיים. זאת אומרת, תתאם תחז את הריבה ותגיד בשידור מה קרה.
אני מציע שאול שבפעם הבאה שאתם נפגשים נקבל פה איזה צנצנת ריבה ואז...
קיבלתם צנצנת ריבה, אבל האמת שלא ידעתי זה.
לא, לא נורא.
הדבר היחיד שאני יכול להתחייב...
קיבלת.
שאול שיגיע.
קיבלת.
להתחייב ולממש זה ריבה.
הוא קיבל, הוא אפילו לא יודע שהנחת שם צנצנת ריבה עבורו.
כן,
קיבלת.
אוקיי, יש לנו ריבה.
קיבלת צנצנת ריבה, והנה אני מבטיח לך עוד דבר אחד, שוקי. אם מרץ מקבלת 7 מנדטים ומעלה, אחרי יום הבוחר, אילן חוזר אלינו לכאן. כי אם אילן, אני אומר לך, לעומת הרבה מאוד פוליטיקאים, ואתה יודע בדיוק כמה התארחו אצלנו כאן בתוכנית אצלי, מכל גווני הקשת הפוליטית, איתו אפשר לדבר גם על דברים שהם לא פוליטיקה. ולא דיברתי איתו מילה אחת עוד על ספורט, ואני יודע שהוא גם מתעניין בספורט, והוא אוהב ספורט.
אני לא, ריבה אני יכול להפתיע, אני...
אתה רואה, אמרת לך שבצד החברתי אנחנו התחברנו.
ריבה זה תפיסת עולם, אחי, ריבה זה אידיאולוגיה, הייתה לי שכנה מרוקאית, בשיקון שגרתי, קראו לה אישה, אהבת אותה כמו אימא. ואז יום אחד היא אמרה לי את המשפט הבא, מה שתשים לו כאלו השוקר, יהיה טוב. ואני שנים אחרי זה נזכרתי במשפט הזה, והייתי תקוע עם קצת חבושים, והרכבתי זה ועשיתי, ואני בן אדם קצת צרות, אובססיבי כזה, ויצא לי מצוין, והתחיל לחפש צנצנות, ולהתחיל לחלק וכל זה, ומאז אני תקוע בעניין הזה, אני עושה הכל, ריבה, שתלתי לעצמי ורדים בבית, ו... נגמר הזמן, לא?
לא, תכף.
יש עוד דקה.
בכל אופן, מי שרוצה, אני קונן, אני תמיד נותן כרטיס ביקור לכל אחד ואומר לו, אני מומחה להשפוס כפוי, מעצר מנהלי וריבה. בריבה אני הכי טוב. תגידו, אני חבר כנסת גרוע, לא אכפת לי. דברו לו טוב על הריבה שלי, אתם מסתפחים.
תגיד לי, חבר הכנסת אילן גילון, מתי בפעם הקודמת, לפני שבאת לכאן, התארחת ברעיון של שעה שלמה?
וואלה, הרבה זמן.
הרבה זמן. אתה הרגשת שהשעה עוברת?
לא, היה כיף, מה?
אתה מבין?
למרות שאול, שיש פה מתנחל.
היה כיף.
מתנחל מאריאל. מאריאל. לא סתם מתנחל.
מאריאל זה מתנחל, אוי אוי. טוב,
אנחנו נאחל.
יש לי חברים מנוגדים בתקוע, במקומות כאלה.
אתה רואה שאול?
שבוע שעבר הייתי בתקוע.
הנה, בבקשה.
אנחנו נאחל אילן גילון הצלחה לו ולמרץ בבחירות. אנחנו נודה לך, שוקי אברהם, שליווית אותנו לאורך השעה האחרונה, וכמובן תודה לך, אילן, שהתארחת כאן באולפן. אנחנו נשוב ונשתמע.
אתה מוזמן אלינו מתי שתרצה.
רגע, אנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה, והאורח שלנו ביום שני הבא יהיה נשיא לשכות המסחר.
אוריאל לין.
חבר כנסת לשעבר, אוריאל לין.
טיפ. הוא הולך לפתוח הכל.
תשם את השיר של החיים שלי עכשיו. אה, חרי כלבים, למות. שחקי, שחקי. זה היה לא יום שלי.